תוכים דף סמך דלת. אנחנו בנקודותיים הראשונות. רבי יהודה אומר אף אטומית. למדנו במשנה בדף הקודם שמי ששוחט את הפסח על החומץ הוא עובר בלאו. איזה לאו? לא תשחט על חמץ דם זבחי. מה זה זבחי? פסח. רבי יהודה אומר אף אטומית. אומרת הגמרא, מה איתם לרב יהודה? אמר לך, זבחי, זבח המיוחד לי. איזה זבח הוא מיוחד? זה שבא כל יום. ומה איני הוא תומד? רב שמעון אומר, שיטת רב שמעון במשנה, זה כך. כל זמן ששוחטים את הפסח, אין איסור על שאר זבחים. אבל ברגע שכבר נגמרה מצוות שחיטת הפסח, יש איסור על כל שאר הזבחים לזבוח כשיש לו חמץ. מה איתה אמר לרב שמעון? דכתיב זבחי, זבחי תרי זמנה. פעמיים כתוב לא תשחט על חמץ דם זבחי. קח את שתי היודים של זבחי, תצרף אותם למילה אחת, ואת המילה השנייה תשאיר בלי יוד. מה תקבל? קרי בי זבח וזבחי. מה אומר זבחי? כל הזבחים. מה אומרת המילה זבח? רק זבח אחד, זבח הפסח. למה ילחסה פלגינו רחמונה מהדודה ולא כתב רק פעם אחת זבחי? זה בא ללמד שלפעמים זבח אחד ולפעמים שאר הזבחים. למימרי, בזמן די כזבח של פסח לא מחייב על שאר הזבחים, רק על הפסח. בזמן די כזבח מחייב על שאר זבחי. ובאמו יד לשמוי פוטו. רב שמעון, זה המשך לדברי רב שמעון, שבזמן המועד, שזה לא זמן שחיטת הפסח, אם הוא לוקח פסח ושוחט אותו לשמו לשם פסח, אז זה הרי קורבן פסול. אז הוא פטור אם יש לו חמץ בבית. אבל ממשיכה המשנה ואומרת, שלא לשמו אם הוא שוחט את הפסח, שלא לשם פסח, אלא לשם שלמים, מתי? במועד שזה לא זמן הפסח, אז הוא חייב. תיימד שלא לשמו, אז הוא מקבל שם שלומים, ולכן זה קורבן כשר, ואם יש לו חמץ בבית, הוא חייב, אבל לא תשחט על חמץ, דם זבחי. או סתומה, אם הוא לוקח קורבן פסח שעבר זמנו, ולא חושב כלום, משמע שזה עדיין יש לזה שם פסח. אז אם כן יהיה פטור מי לא תשחט על חמץ דם זבחי, כי זה קורבן פסול. המי? פסח בשאר ימות השנה שלומי מהווה, שמע מינו, פסח בשאר ימות השנה בוי יקירה, צריכים לחשוב לשם שלומים. אבל אם לא הכרת, סתמו יש לו שם פסח. אומר רב חיה בר גמדה, נזרקה מפי חבורה. מה הכוונה נזרקה? כולם הודו בעניין הזה, בתירוץ הזה. שמה? שאפשר להעמיד את המשנה, ואמרו כגון שהיו בעלים תמאי מת, ונתחיל לפסח שני, לסתום אל שום פסח קוי. באמת יכול להיות שכל פסח שעבר זמנו, כבר אין עליו בסתם שם פסח. רק אם הוא ישחוט אותו לשם פסח. בסתם כבר יש לו שם שלומי. אבל כאן מדובר בפסח כזה שעבר הפסח, אבל הבעלים עדיין חייב בקורבן פסח. הוא היה תממת, היה אנוס. אז אם כן, הוא יכול להקריב את הפסח בפסח שני, בי"ד באייר. לכן סתמו לשם פסח, אלא אם כן הוא יחשוב לשם שלומי. אומרת המשנה, הפסח נשחט בשלוש כיתות. לא משנה כמה יהודים יש בעם ישראל וכמה באו לרגל. בין אם באו הרבה ואפילו באו מעט, חייבים להתחלק לשלוש כיתות. שנאמר, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל. דורשת המשנה, קהל ועידה וישראל. מה הסדר? נכנסה הקטה ראשונה, נתמלאה העזרה, נעלו דלתות העזרה. סוגרים את הדלת שלא ייכנסו השאר שישארו בחוץ לקט שנייה ושלישית. תקו, העריאו ותקו. הכהנים עומדים שורות שורות, ובידיהם בזיחי כסף ובזיחי זהב. בזיחים זה כפות גדולות כאלה שהיו מקבלים בהם את הדם. שורה שכולה כסף, כסף. ושורה שכולה זהב זהב. לא היו מעורבים, לא מערבים שורה של כסף עם זהב. הגמרא תבהר למה. ולא היו לה בזיחים שוליים, לא הייתה להם תחתית ישרה, אלא זה היה מחודד. למה? שמא יניחום ויקרש אדם. לא רצו שהכהן יניח את זה רגע, את המזרק, ואז אדם יתייבש והקורבן ייפסל. מה הסדר? קודם כל שחט. מי שחט? ישראל. גם זר כשר בשחיטה. וקיבל הכהן. קבלה, מי קבלה ואילך מצוות כהונה. זה כבר פסול בזר. נותנו לחברו וחברו לחברו. הם היו הרי עומדים שורה אחת, ממקום השחיטה עד המזבח. אחד מעביר לשני, הוא מקבל את המלא, הוא מחזיר את הריקן. היה מעביר כלי אחד מלא, ואחר כך מחזיר את הכלי הקודם, הריק, מחזיר אותו בחזרה לכיוון השוחטים. כהן הקרוב אצל המזבח שמקבל את הכלי עם הדם, זורקו זריקה אחת כנגד היסוד. לא צריכים עם האצבע, אלא שופך אותם, שופך את הדם הזה על היסוד. על המזבח כנגד היסוד. טוב, יצתה קט ראשונה, גמרו כולם ונכנסה קט שנייה. יצא קט שנייה, נכנסה שלישית. כמעשה הראשונה, כך מעשה השנייה והשלישית. כולם אותו דבר. ברגע שנועלים את דלתות העזרה ומתחילים לשחוט, קראו את ההלל. אם גמרו לשחוט כולם, יוצאים החוצה. אם גמרו לקרוא את כל ההלל, אבל השוחטים עוד לא גמרו. יש עוד בהמות לשחוט מהקט הזאת. שנו, מתחילים לקרוא פעם שנייה. ואם שנו, שילשו. אף על פי שלא שילשו מימיהם, כמה שהכהנים היו מאוד זריזים. רבי יהודה אומר, מימיהם של קט שלישית לא הגיעו לאהבתי כי ישמע השם, מפני שעמה מועטים. אפילו פעם אחת שהתחילו לקרוא את ההלל, לא הגיעו לפרק ואהבתי, אהבתי כי ישמע השם, כבר כולם גמרו לשחוט. כמעשהו בחול כך, מעשהו בשבת, אין הבדל אם יהודה לתחל ביום רגיל או ביום שבת. אלא הבדל אחד יש. שהכהנים מדיחים את העזרה שלא ברצון חכמים. כל יום מדיחים את העזרה. איך מדיחים את העזרה? הייתה שם עמה של מים. אז היו סותמים את היציאה שהמים לא ייצאו החוצה, והם היו מתחילים להציף את העזרה. וכשהיו מציפים את הכל, שוטפים את כל הדם, פותחים את הפתח וכל המים יוצאים. אז בשבת חכמים לא רצו שיעשו את זה. כפי שהגמרא תבהר למה, בכל אופן הכהנים עשו שלא ברצון חכמים. רבי יהודה אומר, כוס היה ממלא מדם התערובת, היה לוקח מהדם שיש על הרצפה, כוס זרקו זריקה אחת על גבי המזבח. הגמרא תבהר שזה בשביל שאולי יש דם מזרק של כבש אחד שלא נזרק על המזבח אלא נשפח על הרצפה, מהתערובת הזאת מספיק שתבוא טיפ טיפה אחת על המזבח ונכשיר אותו. ולא הודו לו חכמים, והגמרא תבהר במה הם חולקים. כיצד תולין ומפשיטין את הבהמה? ונקליות של ברזל היו קבועים בקטלים ובעמודים שבהם תולים ומפשיטים. תולים את הבהמה ופושטים את האור. למה פושטים את האור? כדי לפתוח את הבטן ולהוציא את האיברים שעולים על המזבח. כל מי שאין לו מקום לתלות ולהפשיט, מקלות דקים וחלקים היו שם. חלקים הכוונה שקלפו להם את הקליפה החיצונה. מניח על כתפו ועל כתף חברו את המות, ותולה עליו את הבהמה ומפשיט. רב לזר אומר, י' שחל להיות בשבת, לא תולים על המות. לא היו מצויים להם מוטות, כמה שאי אפשר להכין את זה בשבת. אז מה עושה? מניח ידו על כתף חברו, ויד חברו על כתפו, ועל זה תולה ומפשיט. אחרי שהוא הפשיט, קראו, פורטח לו את הבטן והוציא את הימוריו. זה החלקים שמקטירים על המזבח. נתנו במגיס, שם את החלקים בקערה, ואחר כך הקטירן על גבי, על גבי, על גבי המזבח. יצתה קט הראשונה, אם זה חל בשבת. בשבת יש איסור לטלטל בירושלים. אפילו שירושלים דלתותיה נעולות בלילה, בכל אופן יש לדין של קרמלית שמדרבון אסור לטלטל. אז מה עושים? יצתה קט הראשונה וישבה לה בהר הבית. שנייה בחיל, והשלישית במקומה עומדת עד הלילה. חשיכו, יצא שבת, יצאו כל אחד הביתה וצלו את פסחן. אומר רבי יצחוק, אין הפסח נשחט אלא בג' כיתות של 30-30 בני אדם. מינימום 30, אחרי זה 30 ו-30. מה הייתה אלה? קהל ועידה וישראל, זה לימד אותנו שלוש פעמים עשר. מספקלונים, הכוונה בבת אחת שלושים, היא בזה אחר זה עשר, עשר, עשר. לכן מה עושים? בהנה שלוש כיתות של שלושים, שלושים בני אדם. דהי בבת אחת, אם התורה התכוונה בבת אחת או איקה, והיא בזה אחר זה גם כן איקה. אפילו שצריך עשר, עשר, עשמנו שלושים, שלושים, שלושים. אם כך, בעצם בחם שינה מסגיה, מספיק בעצם רק חמישים איש. איך? דעי להתלטי. נכנסים הפעם הראשונה, שלושים, ועבדו, עושים את העבודה. אז אם התורה התכוונה בבת אחת, הנה יש שלושים. פעם שנייה, אי לעשורו ונפקי עשורו. עשרה שכבר היו יכולים לצאת, ומצטרפים עליהם עשרה חדשים. אז גם אם התורה התכוונה בבת אחת, יש לך פה שלושים, ואם היא התכוונה וזה אחר זה, הנה יש לך עשר חדשים. אחר כך, פעם שלישית, עוד פעם אי לעשרה חדשים, ונפקי עשרה מהישנים, סך הכל חמישים איש עשית שלוש פעמים, בכל פעם שלושים. נכנסה כת ראשונה, התמר הבא, יאמר ננעלותנה. הם היו ננעלים אוטומטי. רוב אמרנו עלינתנה. מה ההבדל? מה הוויכוח? מהי בעיניו כבעיניו למסמך הניסה? אנחנו בעצם רוצים שיספיקו להישאר, שיהיה מספיק אנשים בחוץ לקת שנייה ולקת שלישית. אם ניתן לכולם להיכנס חופשי, אולי כולם ייכנסו. הבעיה אמר ננעלותנה. כמה דעי לו? מהלו וסמכין לנניסה שישארו אחר כך מספיק אנשים לסיבוב שני ושלישי. רוב אמרנו עלינתנה ולא סמכין לנניסה. ועוד אתנן אמר רבי יהודו, חס ושלום. יש שם דיון במסכת העדויות, רש"י מביא את הדיבור, את הנושא שמה, שהגמרא מביאה שהעיד עקביה בן מהללאל עדות. מה הוא היה אומר? אין משכין לא את הגיורת ולא את המשוחררת במי סוטה. אמרו לו, מה אתה אומר לו משכין? מעשה בקרקמית שפחה שהייתה בירושלים והשקוע שמעיה ואבטליון. אז ענה שמה עקביה בן מהללאל, דוגמה השקוע. שהם עשו כאילו שהם משקים אותה, אבל באמת מצד הדין לא משקים אותה. כיוון שהוא אמר ככה, נידו אותו. אמר רבי יהודה, מה פתאום? לא נידו את עקביה בן מהללאל. חס ושלום שעקביה בן נתנדה. למה? הוא היה כל כך חשוב. שאין הזרה ננעלת על כל אדם בישראל, בחוכמה וביראת חטא כעקביה בן מהללאל. כשסוגרים את הזרה, לא מוצאים אף אחד גדול בחוכמה וביראת חטא כמו עקביה בן מהללאל, ודאי שלא נידו אותו. אז כתוב שם ננעלת, הבאי מתרץ את טעמי ורוב מתרץ את טעמי, הבאי מתרץ את טעמי, אין בה זרה בשעה שננעלה על כל אדם בישראל בחוכמה או בירת חטא כעקביה בן מהללאל. זאת אומרת שזה ננעל לבד. רוב מתרץ את טעמי, אין בה זרה בשעה שנועלין אותה על כל ישראל בחוכמה או בירת חטא כעקביה בן מהללאל. תונו רבונו, מעולם לא נתמעך אדם בה זרה. אף פעם לא קרה דבר כזה. חוץ מפסח אחד שהיה בימי הלל שנתמעך בו זקן אחד, והיו קוראים אותו פסח מעוכין על שם אותו מעשה. תונו רבונו, פעם אחת ביקש אגריפס המלך ליתן עיניו באוכלוסי ישראל, רצה לספור את הציבור, כמה אנשים באו. אמר לי לכהן גדול, תן עיניך בפסחים, תספור כמה פסחים אתה שוחט. נטל קוליה מכל אחד, מכל כבש לקח קוליה אחת, וספר את הכליות, ונמצאו שם 60 ריבו זוגי כליות. זאת אומרת, 1,200,000 כליות. כפליים כי יוצא מצרים. כמובן, מי מביא פסח? רק אדם שיכול להקריב. חוץ מתמה ונמצא, ושהיה בדרך רחוקה, שלא הגיע בכלל לשחוט. ואין לך כל פסח ופסח שלו, נמלו עליו יותר מ10 בני אדם. אז 1,200,000 מהמות כפול מינימום 10, תעשו את החשבון. והיו קוראים אותו פסח מעובין. מה זה מעובין? על שם העם הגדול, לשון עווה, רק כל כך הרבה ציבור. נטל קוליה? איך הכהן נוטל כליה? הוא בואי יקטורו, צריך להקטיר אותה על המזבח. עונה הגמרא, אתה צודק, דעוד הרמה הקטיר לו. אחרי שהוא לקח את כולם, יקטיר אותם. שאת הגמרא עדיין קשה. והכתיב והכתירו, שהוא צריך להכתיר אותו בעצמו, בפני עצמו, שלא יערב חלביו של זה בזה. אסור לערב את האימורים של רובן עם האימורים של שמעון. עונה הגמרא, דהוד אמה כתיר לו אחד אחד. לוקח אחד, מכתיר אותו. לוקח אחד, מכתיר אותו. הוא לא עושה הרמה של כליות. והתניא והכתירם שיהיה כולו כאחד. שהוא צריך להקטיר את כל האמורים שלו ביחד. אז הוא לא יכול להקטיר את הכליה בנפרד. עונה הגמרא על התפיסה באלמא דשקיל מיניו, הדיאבי למידי אחריני. הוא היה מקבל את המגש של האמורים, היה מוציא את הכליה, כהן אחר היה שם כנגד זה איזה גוז בכלי, ומקטיר אותו עם כל האמורים. ככה הוא ספר את כל הכליות. כהנים עומדים שורות שורות. כך למדנו במשנה. שורה של כסף לא מערבים בזהב, אלא כסף, כסף, זהב, זהב. מה איתה אם מה הרעיון? אילי מדיל משק לדעה ואומי לכספה. אולי יש תקלה, יש לנו כלל, מעלים בקודש ואין מורידים. כל כהן היה מעביר כלי אחד לכיוון המזבח, הלוך, מעלה אותו, כלי שני, רק, היה מחזיר אותו בחזרה, בחזור. אולי הוא ייקח ביד שהוא מעלה כלי של כסף, וביד שהוא מוריד כלי של זהב. אז זה לא טוב, זה מעלים בקודש ואין מורידים. אם זה הבעיה שלך, יש בעיה יותר, אותו דבר גם עם כולם כסף, או כולם זהב. או חנה מדיל משק לבר מתן, ומעי לבר מאה, אולי הוא יוריד בחזרה, יוריד כלי ששווה סכום גדול, שוקל 200, ויעלה כלי ששוקל רק 100. אלא לא זה הסיבה בכלל. אז מה הסיבה? דאוכל שפיר תפי. זה הרבה יותר יפה שכל השורה של הזהב היא זהב, והשורה של הכסף היא כסף, אבל אם זה יתערבב, זה לא נראה יפה, זה לא פס באותו צבע. ולא היו לבזיחים שוליים. תונו רבון, כל הבזיחים שבמקדש לא היו להם שוליים, כדי שלא יקרש אדם, חוץ מבזיחי לבונה של לחם הפוני, שכן שמו להם תחתית שטוחה כדי שאפשר יהיה להניח אותם, כי אם לא, שמה הכהן ייקח את הבזיח, את הבזח הזה, בלי שוליים, אז איך הוא יעמיד אותו? הוא יעמיד אותו על הלחם, על לחם הפנים, ואז זה יכול לבצוע את הלחם, שמה יניחום ויפרוס הלחם. לכן את הבזיחים עשו להם תחתית טובה, כדי שהלחם לא יישבר. שחט ישראל וקיבל הכהן. דווקא ישראל, מה לא סגיה דלאו ישראל? כן, עונה הגמרא, היא גוף וקומה שמלון, נשחיתה בזר כשרה, אבל אין אוכנה מוודאי גם כהן כשר. וקיבל הכהן, מה החידוש? הו קומה שמלון מקבלה ואילך מצוות כהונה. שמפה כבר אסור לזר. נותנו לחברו, שם מסמינה הולכה שלא ברגל, הביא ההולכה. הגמרא עשתה במסכת חגיגה, במסכת זבחים, בפרק קמי אומר רשי, הגמרא הסתפקה, האם הולכה צריכה לעשות דווקא שהוא הולך ברגליים, או אפילו שהוא מושיט, זה גם כן נחשב הולכה. לכאורה כאן, אם עומדים לך שורה של כהנים, כל אחד מושיט לחברו, רואים שהולכה בלי רגליים זה נחשב הולכה. עונה הגמרא דיל מהונה ידפורטה. כל כהן כשהיה מגיש את זה לחברו, היה זז טיפה. אז הוא עשה הולכה ברגל. אז אם ככה מה החידוש ולא מה קומה שמלון? קומה שמלון ברוב המדרת מלך, שיש לנו אינטרס שיהיו הרבה כהנים. כי ככל שכולם עוסקים באותה מצווה, זה הדרת מלך. קיבל את המלא ומחזיר את הריקה. זאת אומרת, קודם כל עושה את הפעולה של הגשת הכלי המלא אל המזבח, ואחר כך הורדת הכלי הריק. אבל איפך לאי, מסייע לי לרב שמעון בן לוקיש, דמה רב שמעון בן לוקיש, אין מעבירין על המצוות. להוריד את הכלי הריק זה לא מצווה, אבל להעלות כלי מלא זה מצווה, לכן הוא חייב קודם כל לקחת את המלא ולהעלות, ואחר כך להוריד את הריק. כהן הקרוב אצל המזבח, מנתן פסח בזריקה. מי זה שאומר שקורבן פסח, הדם שלו בזריקה ולא בשפיכה בנחת? רשי מביא שכאן במסכת שלנו בפרק האחרון יש מאן דאמר שאומר פסח בשפיכה בנחת, לא בזריקה. אומר רב חסדא רב יוסי הגלילי היא דתניא. רב יוסי הגלילי אומר שכתוב בפסוק את דמם תזרוק על המזבח, הפסוק הזה נאמר בבחור, את דמם תזרוק על המזבח ואת חלבם תקטיר. למה כתוב דמם? דמו לא נאמר אלא דמם, זה בא לרבות עוד קורבנות. חלבו לא נאמר אלא חלבם. לימד על בכור ומייסר ופסח, הם שלושתם קודשים קהלים, שהם טעונים מתן דמים ואימורים לגבי מזבח. מתן דמים זה כתוב שם, את דמם תזרוק על המזבח ואת חלבם תקטיר. אוקיי, מנולון וטעונים יסוד, כמו שאמרת, אולי אפשר לשפוך אותם על המזבח אפילו לא במקום שיש יסוד. היסוד לא היה מקיף את כל המזבח. היסוד היה רק בצד הצפוני והמערבי של המזבח. טיפה במזרח קרוב, סליחה, טיפה במזרח קרוב לצפון, וטיפה בדרום קרוב למערב. מה אחת? מי אמר שצריך יסוד? אמר רבי אלעזר, אתיה זריקה זריקה מאוילו. כתיב אוכת דמם תזרוק על המזבח, וכתיב אוסום בפרק של עולה, בתחילת חומש ויקרו, וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו על המזבח סביב. מה עולה טעונה יסוד? אף פסח נם את טעון יסוד. שואת אמרה, ואוי לו גופו מנולון, מי אמר שצריך לזרוק איפה שהיסוד? אמר קרו, הפסוק הזה נאמר בחטאת של נשיא, אל יסוד מזבח העולה. למה אתה אומר יסוד מזבח העולה? תכתוב על יסוד המזבח. משמע שגם את קורבן העולה, את הדם שלו צריכים לזרוק על היסוד. על מה עולה, טעונה, יסוד. עד כאן דף סמך ד'.